שלום וברכה, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בספר הקדוש, אורות הקודש, חלק ד', מת רבנו, אור האורות, הרב קוק, מה? תפקוף ב'? כבר שם? לא. כן? כן, תפקוף ב'. זה בהשלום, פרק י', חיי השלום בארץ ישראל. אנחנו מדברים על... זה הנושא של הפסקאות האלה, השלום, מידת השלום, גם כפרט וגם ככלל. חיי השלום בארץ ישראל, המחשבות של הצדיקים, מרבה השלום בעולם, המדברים טוב על כל בריאה, הן מבשמות את הנשמות כולן, מפני שהן מתערבות בסגולתן עם כולן. והעירוב השכלי הוא רק תוצאה מהעירוב הממשי. ואותו המתק והנועם שיש בנשמותיהם המקודשות של הצדיקים, ישרי לבב הדורשים טוב לעמם ולכל היצור כולו, מתמזג עם כל המציאות כולה, והכל מתבשם ומתעלה, והקרוב קרוב עליהם מתבשם יותר מנועמם, וממילא מובן שעיקר הביסום מקבלים מהם נשמותיהם של ישראל, אבל עיקר פעולה זו באה מקדושת ארץ ישראל, המערבת בכוחה את חיי הנשמות בסגולתה האחדותית, חיי נשמות אוויר ארצך. טוב, אני חושב שזה די ברור, אבל אנחנו נזהיר בכל זאת. יש פעולות בעולם שנעשות בכלים מעשיים, בידיים, בדיבור, ויש פעולות שנעשות על ידי המחשבה. והאנשים הפרגמטיים מזלזלים בפעולה של המחשבה. תחשוב מה שאתה רוצה, זה לא משנה כלום. כן? אבל יש גם פתגם הפוך של אנשים טובים שאומרים תחשוב טוב יהיה טוב. וזה גם נכון, כלומר מאחר והעולם בכללו הוא תולדה של מחשבה. כן? איך אומר הזוהר? במחשבה התבררו, כלומר המחשבה המבררת את המציאות, במחשבה התבררו. אז יוצא שהמחשבה זה הכוח היותר גדול במציאות בעצם. אז גם אחרי שיש לנו עולם הטבע, יש לנו עולם עם חוקיות, עם סדרים, יחד עם זה, המחשבה הזאת, היא עדיין ממשיכה לפעול. למשל, אני יכול להיות, יכול שאני יושב בין ארבע קירות, אף אחד לא רואה אותי, אבל אני חושב מחשבות. המחשבות האלה משנות אחר כך משהו במציאות. עכשיו, אפשר להגיד פשוט, חשבת, אז אחר כך עשית. כיוון שעשית, פעלת בעולם המעשי. אבל מצד האמת, יכול להיות גם אחרת. שיכול שעצם זה שאתה חושב, זה מה שמפעיל את גלגלי המציאות. ואז, אפשר להבין, למשל, מה שכתוב בחז"ל, שבימי רבי שמעון בר יוחאי, לא נראתה קשת בענן. לא ראו קשת. לא יודע אם זה נכון מבחינה פיזיקלית, אבל זה לא משנה. זה בא לומר שעצם העובדה שיש אדם שחושב את המחשבות שלו בתוך המערה שלו, ואף אחד לא יודע מה קורה איתו, ולא יודעים אפילו אם הוא חי או לא, זה פועל על המציאות. זה פועל שאין מידת הדין בעולם. ואז אנשים מרגישים, וואה, היום האוויר הרבה יותר טוב. יש איזה מין הקשבה בהוויה. אבל אתה לא יודע שזה בא מאיזשהו צדיק שיושב לו בפינה שלו. יש גם התפילה, כן? התפילה לפעמים היא תפילה חשאית. התפילה החשאית, למשל, יש הסיפור על רבי יונה אבוה דרבי מאני. כתוב בגמרא במסכת תענית. זוכרים בטח, נכון? הסיפור זה שלא היה גשם. לא היה גשם, ואז... החיטה עלתה ביוקר. מכירים את הסיפור? זוכרים? לא?
מסכת ברכות,
לא? לא, זה לא במסכת ברכות. אבל הניסיון היה nice try, כמו שאומרים. לא, זה במסכת תענית.
כן.
בוודאי. איזה דף? טוב. הסיפור המפורסם הוא... אז אין החיטה ביוקר, הוא לוקח סל, שם בתוך הסל סק, ואומר לאשתו, אני הולך לקנות חיטה. במקום ללכת לקנות חיטה, הוא יוצא אל מחוץ לעיר, יורד אל מקום נמוך משום ממעמקים קראתיך השם, לובש את השק ומתפלל לבדו. ואז הוא יוצא אחר כך מהמקום הנמוך, כבר בדרך הביתה הטיפות הראשונות מתחילות ליפול, אז הוא אומר לאשתו, לא קניתי, כי עכשיו החיטה, המחיר ירד. בואו, זאת אומרת, אז הוא עשה את זה לבדו, אבל הוא פעל על כל ההוויה. עכשיו, הרב כאן מחבר את המחשבות של הצדיקים מרבה השלום בעולם. הביטוי מרבים שלום בעולם לא נאמר על הצדיקים, אלא על תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. מה ההבדל בין תלמידי חכמים לבין צדיקים? תלמידי חכמים הם מרבים שלום בעולם עד ידי הדיבור. ואילו הצדיקים שהרב מדבר עליהם מרבים שלום בעולם על ידי המחשבות. נכון? איך אני יודע?
דיבור ושלום.
איפה אני יודע שהם עושים את זה על ידי המחשבות? כי זה כתוב כאן לפנינו. כן, כן. אז מי שיש לו מסתכל בספר יודע. מי שלא מסתכל בספר מנחש. עכשיו, אז המחשבות של הצדיקים פועלות על המציאות. עכשיו, מה זאת אומרת מרבים שלום? בספר עולת ראייה, אז הרב קוק מסביר שמחשבות, שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם על ידי המחלוקות שלהם. המחלוקת היא מרבה שלום. למה? כי המחלוקת מגלה את כל הצדדים הניתנים להיאמר בנושא. או, למשל, זה כמו השאלה, האם זה תנ"ך או שזה כחול? מה אתם אומרים? גם זה גם זה. השאלה היא, מה חשוב? יש אדם שרוצה ללמוד תנ"ך, אז לא אכפת לו מה הצבע של הכריכה. הוא עושה תהיה כריכה צהובה או ירוקה או כחולה, מבחינתו זה אותו הדבר. אבל יש אדם אחר שהוא זקוק, בשביל הרקע של התמונה שהוא מצלם, הוא זקוק לזה שיהיה חפץ כחול. זה שזה תנ"ך או לא תנ"ך, לא חשוב לו. העיקר שזה יהיה כחול. זאת אומרת, השאלה בנושא שאתה מדבר עליו, מהו הנושא העיקרי? כולם מסכימים, זה גם כחול וזה גם תנ"ך. אבל שמה חשוב כאן? כן, אז בעצם המחלוקות של החכמים, של תלמידי חכמים, זה מחלוקות, זה לא שאחד טיפש והשני חכם. אלא, זה מחלוקות שבאות להוסיף שלום בעולם, כי גם אם ההלכה תהיה לא כפי הדעה שלי, אבל גם כשפוסקים לפי הדעה הנגדית, זה מתוך ידיעת האפשרות לחשוב כמוני. ואז יוצא שהמחשבות של הצדיקים מרבות שלום בעולם באיזה מובן, שמבררים מה המקום של כל מחשבה. מחשבת המחשבות. כמו שאמרו במסכת אבות, אין לך, אל תפליג לכל דבר, שאין לך דבר שאין לו מקום. כלומר, כל דבר הנאמר בעולם, כל תפיסה, כולל המטופשות והמרושעות ביותר, יש להן מקום אם זה במקום. אז למה זה מזיק? כשזה לא במקום. כן, מה אתה אומר? בדיוק. עצם, הרי התווכחו, בית שמאי, בית הלל, בסוף. ההלכה כבית הלל, אבל חשבו על בית שמאי. כן, זה כבר לא אותו הדבר.
אבל למה זה באופן גורף בית הלל, למרות שיש מקום לבית שמאי? אף פעם לא הבנתי את זה, למה באופן גורף?
זו שאלה מאוד מעניינת, שאנחנו לא נתייחס אליה. למה? כי זה לא הנושא של השיעור, נכון? זה אומנם מעניין מאוד, ואולי אפילו מפתה לדבר על זה, אנחנו לא נדבר על זה. אנחנו נתגבר על עצמנו. כן, מה אתה אומר? נכון. נכון, אפשר לומר. כן, זאת אומרת, לפעמים לא היה שלום, היה רק אמת. זאת אומרת, כשאין מחלוקת, אז יש לך האמת. אבל יש לך מחלוקת, פתאום יהיה השלום. השלום זה בין שני צדדים. בסדר? והאמת והשלום אהבו. נכון? כך אמר הנביא. האמת והשלום אהבו. המחשבות לפעמים דוחים את האמת מפני השלום, ויש פעמים שאומרים רק את האמת, לא את השלום, תלוי. טוב, אז בכל מקרה, מה אומר כאן הרב? המחשבות של הצדיקים מרבה השלום בעולם. זאת אומרת, יש צדיקים שההסתכלות שלהם היא הסתכלות שנותנת מקום לכל מחשבה.
למה לא חכמים?
מה? כי זה עוד לפני החכמים. כלומר, יש תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם על ידי הדיבור שלהם. וכאן מדובר על הצדיקים שמרבים שלום על ידי המחשבה. איך אני יודע שזה על, על ידי המחשבות? כי זה כתוב כאן, נכון? אתה רואה? עכשיו, המחשבות של הצדיקים מרבה שלום בעולם, המדברים טוב על כל בריאה.
איפה זה בעולם?
מה?
המחשבות של הצדיקים הם טוב בעולם.
מאיפה הוא יודע שיש מחשבות של צדיקים? כי זה מדובר על מי שמדבר טוב על כל בריאה. עכשיו, מה זה לדבר טוב על כל בריאה? יש בגמרא סיפור על שני החכמים שהלכו בדרך וראו נבלה. האחד אמר, כמה שרוחה נבלה זו, והשני אמר, כמה לבנות שיניה. זה מחפש את ה... מה הטוב שיש שם, כן? האמת היא שאפשר להגיד שמה טוב, הסירחון שלה גם זה. זאת אומרת, זה עוד יותר עמוק. זאת אומרת, לראות את הערך גם של הצד המקולקל. שזו עבודה מיוחדת של אנשים במדרגת הרב קוק, פחות או יותר. אז המחשבות של הצדיקים הרבה השלום בעולם, המדברים טוב על כל בריאה, הן מבשמות את הנשמות כולן. כי תגיד, רגע, יש איזה צדיק אחד שחושב ככה. בסדר, אבל זה לא כל הצדיקים חושבים כך. לא כל הנשמות מחוברות לרעיון. אומר לך הרב, לא. ברגע שהוא לחץ על הכפתור של להרבות שלום בעולם, אז ממילא זה פועל איזושהי פעולה היקפית על הנשמות האחרות גם כן. כן, המבט משתנה. שמה? הם בוכים, כן. נכון. הרי זה מה ששאלו אותו, מפני מה אתה מצחק? אז הוא ענה להם, מפני מה אתם בוכים. זאת אומרת, הוא רוצה להתחבר אל הבכי שלהם גם כן, כדי שהם יתחברו אל הצחוק שלו. לא, פה לא מדברים, לא כזו שהם מדברים. לא, זה ההמשך. הם בהתחלה, במחשבות, הם הרבה שלום בעולם. ממילא זה מביא אותם לדבר. כן, הרי הצדיקים לא רק חושבים, הם גם מדברים. מחשבה קודם כל, כן, ודאי. בסדר? אז הם מדברים טוב על כל בריאה. הן מבשמות את הנשמות כולן. כלומר, לפעמים יש גם רעיונות שאנשים חושבים אותם, והם לא שמים לב שאותן המילים שנאמרות בדור מסוים, הם כבר לא עם אותה משמעות שהיו למילים האלה בדור הקודם.
מה למשל? שאין משמעות למילים?
לא, המילים משנות משמעות. לפעמים יש... אני אסביר למה. לפעמים זה סתם בגלל שהחליפו את המשמעות. אבל לפעמים זה בא מעצם המפגש עם המציאות. אני אביא דוגמה פשוטה. מה פירוש המילה מזוזה? מה זה מזוזה?
זה מה שנמצא על המשקוף.
זה מה שנמצא על המשקוף. זה המשקוף עצמו. וכתבתם על מזוזות. כיוון שכותבים זה על המזוזה, אז הקלף הפך להיות המזוזה. בסדר? זאת אומרת ש... זאת אומרת שמושג מעניק את משמעותו למושג אחר. עכשיו, לדבר הזה יש הרבה מאוד משמעויות, כן? זאת אומרת, זה אומר שגם בוויכוחים, דעות, בהתחלה יש ויכוח מר בין שתי דעות. הוויכוח ממשיך, אבל פתאום הם קרובים זה לזה. דוגמה לדבר, החסידות והמתנגדות. אין? אם אתה לוקח את הדור הראשון של המתנגדים והחסידים, זה אש וגופרית. היום שניהם חברים במועצת גדולי התורה. כלומר, זה אומר משהו. טוב, אז הם מבשמות את הנשמות כולן, מפני... שהן מתערבות בסגולתן עם כולן. כלומר, זה לא על ידי השכנוע הגלוי, אלא עצם החיבור. עצם החיבור אל הסגולה, זה כבר פועל את השינוי הזה. זה מערב. כן? מי שמתערבות בסגולתן עם כולן. והעירוב השכלי הוא רק תוצאה מהעירוב הממשי. זאת אומרת, איך זה שפתאום מתחילים, מצליחים לדבר אחד עם השני, לקרב את הדעות? זה התחיל מהעירוב הממשי, הכוונה בין הנשמות. עד כאן ברור? טוב. ואותו המת... מה אתה רוצה? ואותו המתק והנועם, שיש בנשמותיהם המקודשות של הצדיקים ישרי לבב הדורשים טוב לעמם, ולכל היצור כולו, כלומר המתיקות הזאת, המתק, הנקודת הדיבוק שיש בין חלקי ההוויה, מתמזג עם כל המציאות כולה, והכל מתבשם ומתעלה, והקרוב קרוב עליהם מתבשם יותר מנועם. מובן שההרגשה של הנועם הזה, קודם כל בחוג הקרוב לאותם צדיקים, ומתוך כך זה מביא גלים לכל העולם כולו וכל ההוויה.
בסדר? איפה הרב עושה פה הפרדה בצדיקים לתלמידי החכמים שאני
מזכיר? הרב פה לא הזכיר תלמידי חכמים.
הרב? הוא לא הזכיר.
למה הזכרתי? בגלל שהמשפט הזה, מרבים שלום בעולם, לקוח מהברייתא של תלמידי חכמים, מרבים שלום בעולם. לכן עשיתי את ההבחנה בין זה לזה.
אז למה יש הבחנה בצדיקים לתלמידי חכמים? איך יש צדיקים שלא תלמידי חכמים?
זה צד אחר של האישיות. להיות תלמיד חכם זה לדון זה בדיון לבית מדרשי. בתוך בית המדרש תלמידי חכמים מדברים. לעומת זה רק שנייה. משנייה. כן, לעומת זה הצדיקים הם לאו דווקא נמצאים בבית המדרש. כן, כתוב למשל על רבי חנינה בן דוסה. אמרו לו יש ערוד, נכון? יש ערוד, אז הלך ולא הערוד ממית, אלא החטא ממית. איפה הוא הלך להגיד את זה? נכנס לבית המדרש ואמר להם. הסימן שהפעילות שלו הייתה מחוץ לבית מדרש. כן, מה רצית? סליחה. ממש ככה, כן. כן, אני חוזר על הסיפור שאתה מבין. מדובר על חכם אחד שהתקשה בסוגיה, למד אותה כל הלילה והגיע למסקנה. הגיע לבית הכנסת, שומע אדם אחד ששואל את חברו את אותה שאלה, והוא מיד שולף לו את התשובה. על רבי יוסף קארו אומרים את זה, כן, בספר מגיד משרים. ואז אמרו לו, אתה פעלת להביא את זה לעולם. עכשיו זה הפך להיות שגור. יש הרבה, מה שנקרא חידושי מושגים, חידושי תפיסות.
מה הדוגמה הזו בא ללמד?
זה בא ללמד שהמחשבה של אדם אחד משנה את האוויר המחשבתי של כל העולם. בסדר? כן. למשל, בואו ניקח בתחום לא של תורה. יש הרבה פעמים אידיאולוגיות חדשות. למשל, כשמרקס אמר, פועלי כל העולם התאחדו. המשפט הזה יצר מהפכות. כן? כי הוא שינה משהו בתודעה, מה שנקרא התודעה המעמדית. הוא אמר לפרולטריון, לאנשי העמל, אתם בעצם לא לבד, אתם חלק ממעמד שלם. עצם התודעה הזאת, זה מכה גלים. בסדר? טוב. וממילא מובן, עכשיו דיברנו על זה שההשפעה היא קודם כל בחוג הקרוב, לכן אומר הרב, וממילא מובן שעיקר הביסום מאותם צדיקים, מקבלים מהם נשמותיהם של ישראל תחילה. בסדר? אחר כך זה עובר לעולם כולו. אבל, זה כמו שמשל כתוב על מעמד הר סיני, שכל דיבור שיצא מפיו של הקדוש ברוך הוא, נאמר ב-70 לשון. 70 לשון? מי מדבר ב-70 לשון? הגויים. אבל התורה לא ניתנה לגויים, ניתנה לישראל. כן, אבל ברגע שהיא ניתנת לישראל, לא ייתכן שהגויים לא ישפעו מזה. יש איזו השפעה סגולית כלשהי. כן. אגב, רבי משה אלשיך שואל, הדיבורים האלה ב-70 לשון, לאיזה אוזניים הם הגיעו? הוא אומר, הם הגיעו לשרים של האומות. כלומר, המלאכים הממונים על האומות. אז מה הרוויחו האומות מזה? הם שמעו את ההד. ההד של מה שהשרים שומעים. זאת אומרת, ניתנה התורה לישראל, לישראל בלבד, אבל לא ייתכן שזה לא פועל על הכל. אבל עיקר פעולה זו בא מקדושת ארץ ישראל המערבת בכוחה את חיי הנשמות בסגולתה האחדותית. למה? איפה יש כלל? הכלל בארץ ישראל. בחוץ לארץ אין כלל, יש פרט. יודעים את זה מן ההלכה במסכת הוריות, נכון? ההלכה אומרת כך, יש בספר ויקרא פר העלם דבר של ציבור. מה זה פר העלם דבר של ציבור? מדובר שהסנהדרין עשו פשלה, הם פסקו הלכה, והתירו דבר שחייבים עליו קראת. בסדר? הם התירו דבר שחייבים עליו קראת, שזדונו קראת ושגיגתו חטאת, והם התירו. הם אמרו, חמץ מותר. משל, כן? מותר לאכול חמץ בפסח. זה טעות, וואי, יום אחד, אחד הרבנים שמע בסנהדרין, קורא לחברים שלו, זו ישיבה דחופה, התרנו חמץ, אבל כתוב שאסור. וואי, מה עושים? אז מביאים פר. פר בבית המקדש, פר העלם דבר של ציבור. אבל מתי מביאים את הפר הזה? בתנאי שהוראתם פשטה ברוב ישראל. אבל אם רק מעטים שמעו לטעות הזאת, לא מביאים את הפר. אלא כל אחד שעשה את העבירה, יצטרך להביא את החטאת שלו. אבל אז, שאת השאלה, איך מחשבים את רוב הכלל? ההלכה היא רוב יושבי ארץ ישראל בלבד. כלומר, יכול להיות מיליארד יהודים בחוץ לארץ, ומאה אלף יהודים בארץ ישראל סופרים דווקא אותם, כי הם הכלל. בסדר? זה נקרא חטאת הקהל. אז אנחנו רואים כן שהממד הקולקטיבי שייך לארץ ישראל. כל מי ש...
יש כל מיני הלכות שצריך רוב יושבי העליה ופוסקים היום שעדיין זה לא הגענו למצב הזה. אם זה ארץ ישראל.
שאלה נפלאה.
שלא שייכת לעניין.
אני חושב שהיא לא שייכת לעניין. לכן, לצערי הרב, עם כל חיבתי אל שאלותיך היפות, אני מוכרח לא לענות. עכשיו, זה מאוד מתחבר לרעיון שהמצוות מעיקר הדין שייכות לארץ ישראל דווקא, כן? כי המצווה זה חלק מהחוקה המדינית של העם העברי בארצו, ולכן בארץ ישראל שייך לקיים מצוות בחוץ לארץ כדי לא לשכוח, כן? אז זה מה שאומר כאן, אבל עיקר פעולה זו בא מקדושת ארץ ישראל המערבת בכוחה את חיי הנשמות בסגולתה האחדותית. חיי נשמות, אוויר ארצך. מאיפה המילים האלה? חיי נשמות, אוויר ארצך. רבי יהודה הלוי. יפה. בקינה נקראת ציון הלא תשאלי. נכון? ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך וכולי. אז שמה כתוב חיי נשמות, אוויר ארצך, שהאוויר של ארץ ישראל מחיה את הנשמה, או במקור התלמודי, אווירה דארץ ישראל מחכים. האוויר של ארץ ישראל נותן חוכמה. טוב, אז בקיצור, ארץ ישראל לפי זה, היא התקווה לשלום העולמי. כלומר, אם מחפשים נקודה שמתוכה מתפשט אחר כך השלום, הנקודה ארץ ישראלית. מאוד מעניין. כי למשל, יש היום בארץ ישראל, נתקבצו מכל הארצות. יש יהודים מפה, יהודים משם, יהודים משם. מה זה אומר? זה אומר שכל אחד מביא איתו את הרשמים של התרבות שבתוכה הוא חי, והחיבור ביניהם ייצור את הפרופיל המקורי של האדם. מה שנקרא פרצוף אדם הראשון, שהתנפץ מאז מגדל בבל, ועתיד לשוב לאחדותו בארץ ישראל. בסדר? לכן במקרה ירושלים נקראת עיר השלום ועוד כל מיני דברים כאלה. טוב. סגולתנו. בשלום ובייחוד יוד א'. טוב. כדי להבין את הפסקה שאנחנו עומדים לקרוא, צריך לזכור דבר שכותב המהר"ל מפראג. בפרק א' של גבורות השם. לא, סליחה. אוי, 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 אוי. פרק א' של נצח ישראל. נצח ישראל. כן. לא, זה בסדר. זה בסדר. תודה. נצח ישראל, הדיון שם זה לגבי מה הקשר בין גלות לגאולה. כן? לפי המהר"ל, גלות וגאולה הם שני הפכים בנושא אחד, ולכן המושג של אחדות ההפכים של המהר"ל הוא מאוד משמעותי. אם יש גלות, חייב להיות גאולה, אם יש גאולה, חייב להיות גלות. עכשיו צריך להבין, הגלות מורה לגאולה, מדוע? אם אני לוקח קבוצה, שחיה בצורה לא נורמלית, אז או שהיא נעלמת, או שפוסקת האנומליה. בסדר? מה? אנומליה זה משהו שמחוץ לנורמה. כן? זה בא מהמילה נומוס. נומוס ביווניס זה חוק. כן? כמו נימוס, מזה המילה נימוס. כן? אז מזה אנומליה, משהו שמנוגד לחוק הטבעי. בסדר? כמו אנומליה של המים. יפה שהמים מתפשטים כשהם יורדים למטה ממעלה מינוס 4. נכון, נכון.
האגמים לא קופאים.
לכן האגמים לא קופאים. אתם רואים איזה פיזיקאי? טוב, אז איפה היינו? אז אומר המהר"ל שם שהגלות בנויה משלושה מרכיבים, שהם שלושתם לא נורמליים, ולכן זה חייב להיפסק. כלומר, לא ייתכן שגלות זה נצחי. מה עם שלושת המרכיבים של הגלות? זה להיות מחוץ למקומו, מפוזר ונשלט. אז מה זה גאולה? להיות במקומנו, מכונסים ועצמאים. זה הגדרה של גאולה. שימו לב שהמושג גאולה, לפי זה, אין לו שום קשר לרוחניות. זה פוליטי גיאוגרפי. נכון? נטו. על ידי הגאולה באים תהליכים רוחניים. אבל התהליך של הגאולה עצמה, זה לא תהליך רוחני, זה תהליך פוליטי. עכשיו, שם אני רוצה להתייחס לנקודה השנייה. הנקודה השנייה שמזכיר המהר"ל, זה שזה לא נורמלי להיות מפוזר. ולכן, אם יש אומה מפוזרת, היא מתקבצת. אבל הוא מוסיף, ובפרט ישראל, שעם ישראל הוא אחד במהותו, לכן האחדות אצלו היא גורם משמעותי מאוד בזהות שלו, ולכן הפיזור לא יכול להיות שהיא נצחי.
יש מושג של גלות וגאולה אצל העמים?
כן, ודאי. ושבתי את שבות בני עמון, נכון? ושבתי את שבות סדום, יש כל מיני, נכון? יש גאולה אצל העמים גם כן. כן, או העבדים באפריקה, כן? פסקה העבדות. יש משהו דומה למשהו שלנו. עכשיו, אז איפה היינו? כן, אז שמה המהר"ל אומר, למה עם ישראל הוא עם של אחדות? כי הוא אומה יחידה. מה זאת אומרת אומה יחידה? התוכן העצמי של הזהות של עם ישראל זה האחדות האלוהית. שמה ישראל השם אחד, ואילו אצל האומות יש פיזור. לכן המלכויות הן ארבע, כנגד ארבע צידי העולם, בעוד שעם ישראל זה הנקודה האמצעית, ולכן גם עם ישראל הוא עם קטן, בהגדרה. אז זה המראה על האחדות העצמותית בזהות הישראלית. מה? אבל יש נקודה, זה קטן, לעומת ההתפשטות. עכשיו, מה? אתם המעט. עכשיו, אחרי כל ההקדמה הכל כך יפה שהבאתי לכם, אני חושב שאפשר לקרוא את הטקסט. יותר מכל עם ולשון, אין אנחנו יכולים לסבול את הסתירה ואת אי האחדות הנפשית. סגולת עולמים היא בנו, השלום והייחוד, בצורתם האידיאלית. ולכן כל פיזורנו הוא רק הראי, והננו עתידים להתאחד ולהיות גוי אחד בארץ. זה בדיוק העניין. הוא אומר, שוב אני חוזר למהר"ל, בנצח ישראל פרק ב' הפעם. נצח ישראל פרק ב', אומר המהר"ל, מביא את המדרש על קיטיים וקדר, כן? שהנביא אומר, שילחו קיטים וראו, וקדר התבוננו מאוד, ההמר גוי אלוהים, והמה לא אלוהים. ועמי המיר כבודו בלא יועיל. אז מה המשמעות של הדבר הזה? אז מסביר המהר"ל, קודם כל הגמרא אומרת, הקדרים עובדים למים, והקיטיים עובדים לאש.
מי זה
לביא זה? מה? זה ירמיהו. כן, אז על זה אומרת הגמרא, קיטיים עובדים לאש, קדרים עובדים למים. ואף על פי שיודעים שהמים מחבים את האש, לא ימיר גוי אלוהיו. מה זאת אומרת? הקיטיים יושבים בים. שם יש הרבה מים. אבל חסר להם אש. הקדרים יושבים במדבר. יש להם הרבה אש, אבל מה שחסר להם? מים. זה אומר שכל עם מעליל את מה שאין לו. כלומר, אתה תמיד מעריץ את מה שאין בך. עכשיו, אם עם ישראל, נגיד לפני כן, הרומאים שהם עם טבע של שפיכות דמים, הרומאים והשבטים הגרמנים, אז הם ימצאו דת שמעריצה את האהבה, הנצרות. העמים המזרחיים, שאצלם הנטייה של היצר הרע שלהם זה גזל והריות, הם ימצאו דת של מידת הדין, כי זה מה שאין להם. נכון? צניעות מופלגת, חותכים את הידיים של הגנבים, זה מוחלט. מה עם עם ישראל? עם ישראל יש לו אידיאל של אחדות. לא, זה בגלל שהנטייה הטבעית היא המחלוקת. זאת אומרת, כיוון שיש נטייה טבעית למחלוקת, הערצה, האידיאל, השוכן בתוך הנפש הישראלית, זה האחדות. בסדר? זה מה שאומר כאן גם המהר"ל וגם הרב קוק. כן.
אבל זה לא מה שכתוב. יש לנו אידיאל, לא אידיאל, שיש לנו סגולה של שלום.
כן, סגולה, סגולה זה האידיאל. כי הסגולה זה לא מה שאני חווה. סגולה זה מה שאני בתוכיותי. עיין איגרת תקנה של הרב קוק. שם מסביר את ההבדל בין סגולה לבחירה. כן. בסדר? טוב. מה?
איך זה רואה את הביטוי בעם ישראל, שאנחנו עם
מאוחד, אחדות נפשית, והשוואה לשאר עמים? פשוט מאוד. יש מה שנקרא סולידריות יהודית. הסולידריות היהודית היא דבר שמטמיע הרבה את הגויים. הם מדברים על זה, כותבים את זה. וזה דבר מאוד מעניין, כאשר הייתה אנטישמיות באירופה, הרצל אומר, טוב, צריך להקים מדינה יהודית. מה עושים כדי לקדם את זה? עושה קונגרס. עושה קונגרס, באים מ-120 מדינות, באים יהודים מכל העולם לקונגרס. מדוע? כי למרות האסימילציה, כלומר ההתבוללות והתמיעה, עדיין הייתה איזה מין סגולה של אחדות, של סולידריות בין היהודים. וצריך לזכור שהתנועה הציונית קמה על רקע של תנועות מאחדות של העם היהודי עוד לפני כן. למשל, תנועת קיח, כל ישראל חברים, כן? או חובבי ציון במזרח אירופה. כלומר, הרעיון היה שהגיע הזמן להתאגד. וזה היה אפשרי רק על יסוד זה שהייתה קיימת איזושהי תודעה ניצוצית, מולקולרית של אחדות בין היהודים. מובן? טוב, כיוון שקראנו את פרק י' ואת פרק י' א', נראה לי מן הראוי לעבור לפרק, מה אתה אומר? י' ב', נכון. טוב, יאללה, חבר'ה, בואו נמשיך. שלום הנשמות. מתחברות הן ביחד, מתוועדות ומתרועות הנשמות העליונות שלא נכנסו עדיין בגופים. הנשמות עדיות להיברעות, שוכני ערבות. עם הנשמות שהן בגופים, אותם בעלי המעשה מכירי הגבול מעמיקי החיים בכל תאומותיהם, עם אותם הציפורים הטסות, קלות התעופה, מכירות הזוהר החופשי והנחמד. וחילוף ההופעות, שינויי ההכרות, עושר, עושה עושר, מסביע ברכה, מייפה ומשפר את העולם, את החיים ואת כל היקום, שפריר השלום הולך ומתרקע, האור הולך ומתבהר. טוב, יש מאחורי הדברים שהרב כותב כאן הרבה מאוד הנחות יסוד שצריך לברר אותם. קודם כל, שיש סוגים שונים של נשמות. יש נשמות שלא נכנסות לגוף. יש נשמות שנכנסות לגוף. יש נשמות שעתידות להיכנס לגוף. כלומר, יש איזה סולם שלם של נשמתיות.
יש גם שמוצאתו.
מה? כן, שגם לא יצאו בכלל. כתוב, זה מפורש במסכת ראש השנה. דף י' א', עמוד א'. על על המשפט של הגמרא, כל מעשה בראשית לדעתן נבראו. אומר רש"י, מה זה לדעתן? שעלם, אם רוצים להיברא, ואמרו, הן. כלומר, כל נברא במציאות, לפני שהוא מופיע במציאות, שאלו אותו, האם אתה מעוניין להגיע למטה או לא? זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, מתוך, יש מיליארדי נשמות בעולם. מה עם הנשמות שלא רצו לבוא? אולי הן הרבה יותר מרובות מאלה שעשו את, את הצד הנועז לבוא לכאן. אז יש נשמות שאפות להן בכיף, בתעופה העליונה, בעולמות העליונים. על כוחך אתה נולד, זה אומר שאתה נולד בעל כוחך. מה? זה סותר, אתה טוען? לא, להפך. המשפט הזה אומר בדיוק מה שאמרתי. בוא נבדוק. הרי מה נאמר שם? אל יבטיחך היצריך שהשאול בית מנוס לך, שעל כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אם אתה אדם ישר, כשאתה קורא את המשפט הזה, אתה מתפלץ. זה לא פייר. לא ביקשתי לשחק במשחק, ואני עוד צריך לדון על זה? ולא שאלו אותי. אז אני צריך גם לקבל את המכות, גם לאכול את הדגים המסריחים, והכל, זה לא בסדר. בסדר? אתה מבין אותי למה זה מקומם מבחינה מוסרית, המשפט הזה? אלא, צריך להבין את זה אחרת לגמרי. מה השלב שנקרא נולד? זה כאשר האדם יוצא מרחם אמו, נכון? לפני שהוא יוצא מרחם אמו, יש שלב קודם שנקרא יצירה. מה זה היצירה? זה בשפה של התלמוד, 40 יום אחרי ההפריה. כלומר, אחרי ההפריה, יש מה שנקרא אצל הראשונים ריקום האיברים, או באמבריולוגיה המודרנית, ראשית מערכת העצבים. מה, ואיך נקרא השלב של ההפריה? אצל חז"ל זה נקרא פקידה. לא נאמר על כוחך אתה נפקד, אלא רק על כוחך אתה נוצר. כלומר, אחרי שבחרת להגיע לביצית המופרט הזאת, אחר כך יש כל מיני שלבים הכרחיים, יצירה, לידה, חיים, מוות. אבל בעצם אתה נותן דין וחשבון כי בחרת. עכשיו, יש אפילו גם תלמידי הגר"א מסבירים את זה ככה. על כוחך אתה חי. אז מה היית רוצה? לא לחיות. מגיע הזמן למות, על כוחך אתה מת. סימן שלא על כוחך אתה חי. אם כן, אתה צריך לתת דין וחשבון. בסדר? שאם לא כן, זה פשוט מקומם הדברים האלה של המשנה. בסדר? כן. אתה אומר שהנשמות הנמצאות הן כבר ברועות. כן, כן, הבנתי שזה בהבנה שלך. אני רק אומר לך שזה מה שאתה אומר. אתה אומר שנשמה קיימת היא כבר נבראת. לא, היא באצילות לפני הבריאה. זאת אומרת, מה זה נשמה בכלל? נשמה זה הרצון. זה מי שאני. מה זה מה שאני? הרצון שלי. עכשיו, השאלה, מאיפה בא הרצון שלי? הרי רצון לא גדל מתפוחי אדמה. נכון? כלומר, אין במציאות רצון שאוכלים אותו ואני נהיה קיים. אז מאיפה בא הרצון של האדם? נכון. הוא נטף של הרצון האלוהי. יוצא לפי זה שלפני שנבראתי, הייתי רצון כחלק מהרצון שלו. ואז נשאת השאלה, בתוך הרצון העצום שלו, או רצון של עולם האצילות, יש רצון אחד שהלך ונפרד ועבר לעולם הבריאה ונהיה אני. בסדר? שעל זה נאמר בספר תהילים, אני אמרתי אלוהים, אתם, ובני עליון כולכם. אכן כאדם תמותו ונוכחת דסרים תיפולו. כן, כלומר, זה התיאולוגיה שיש מאחורי זה היא אדירה. זאת אומרת שיש קיום לפני הקיום, קדם קיום. אפלטון משתמש בביטויים כאלה, כן? שיש קדם קיום, קיום לפני הקיום. בסדר. כן. נכון. הרמב״ם אומר שהרצון נמצא בנפש. איפה קראת את זה? בחלק המתעורר. זה הטעות המצויה. כתבתי על זה מאמר כדי לדחות את ההבנה הזאת, ואם אתה רוצה תסתכל בפירוש שלי על 8 פרקים, על פרק א', מדוע זה לא נכון לחשוב שהרצון נמצא במתעורר. בסדר? וזה בפרק הראשון. בפרק השני, שם כן מופיע הרצון, והשאלה איפה הוא כן נמצא. בסדר? עיין שם היטב, תקייף לעצמך, תקרא את זה, בין השמירות. אז איפה היינו? כן, מה?
מה הדענה של הרצון? שהנשמה היא כבר שמופיעה להם?
נכון. לכן רוב הנשמות כנראה לא הסכימו להיכנס לכאן. אגב, יש לציין דבר מאוד מעניין. רוב הנשמות בעולם בחרו להיות גויים, לא יהודים. נכון?
אה?
מה? מה אתה אומר?
אתה יכול להגיד את זה, פעם מסוים, אם הנשמה בחרה, אתה יכול להגיד, אוקיי, אז זה מסיר אחריות מההורים.
רגע, ודאי שזה מסיר אחריות מההורים. וכי ההורים אחראים על הרצון של הילד?
ההורים אחראים על זה שהם הביאו את הילד לעולם.
שהביאו אותו לעולם, כן. אבל 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 הם לא אחראים על הבחירות שלו. מה?
אה?
נכון, הוא בחר. אז ההורים לא אחראים, נכון? נו, מה הבעיה? לא, ההורים הם לא אחראים. כן, אני זוכר פעם אחת, לפני שנים רבות, אישה אחת באה אליי בוכייה. הילד שלי עושה שטויות. אמרתי לה, ומה אכפת לך? אמרה לי, אני רוצה לדעת איפה טעיתי. שאלתי אותה, את רוצה לדעת איפה טעית, למה? כי את מרגישה אחריות? אמרה, כן, אני מרגישה אחריות. שאלתי אותה, את מאמינה בבחירה החופשית? וטענת ותאמר, כן, אני מאמינה בבחירה החופשית. ואז שאלתיה, ואת מאמינה שלבן שלך יש בחירה חופשית? לקח לה כמה שניות, אבל אמרה, כן, יש לו בחירה חופשית. אמרתי לה, אם כן, את לא אחראית? מה, אז אני לא אחראית? לא, שלום. אחרי 3 ימים היא התקשרה אליי, אמרה, מאז שדיברנו, הילד במצב יותר טוב. או, כי היא לקחה אחריות, זה הטעות. מה זה קשור? להקריב למולך, זה... לא הבנתי, לא הבנתי, רגע, אל תדבר שטויות, בבקשה. אתה שואל למה לא להקריב למולך. אני אקריב לך שתי סיבות למה לא להקריב למולך. א', כי זה עבודה זרה, ב', זה רצח. מה הבעיה? זה רע. נכון? אסור לעשות מעשים רעים. לכל אשר עשים עליי ריבון, איפה ההגדרה הזאת? ועזוב, זה סתם, נו באמת, סתם המצאות. מה זה המצאה? נו, אין בעיה לך דבר כזה. תחפש, תמצא, נו. כמה אתה שם? כן. מה אתה אומר? דבר. לא, זה תלוי ברצונו להיוולד יהודי. בסדר? זה משהו אחר. השאלה היא, למה, אתה שואל, למה זה הולך אחרי האם ולא אחרי האב, אבל זה לא קשור לא שומע אותך. לא, זה תלוי ברצון של הנשמה, לא של האדם שכבר נולד. כלומר, אני לא יכול לבחור לא להיוולד יהודי, אני אחרי הלידה. לפני שנולדתי, בחרתי אם להיוולד. או לא, ואיך להיוולד. למה? מי אמר לך? יש כמות מוגבלת של אמהות יהודיות בדור נתון. אבל אם עם ישראל הוא עם נצחי, אז יש כמות אינסופית של אמהות יהודיות. בסדר? אה? אה? עם ישראל יחיה לנצח, מה אתה? וזה חדש לך? אנחנו נצחים. לכן, עם הנצח, לצערנו, לא מפחד מדרך ארוכה. כן, כן.
אז יוצא ממה, קצת מה שדיברנו עכשיו, שזה עניין כזה ש... בוא נגיד, רוב הנשמות לא בחרו להיות היהודים בעולם.
נכון, בחרו להיוולד גויים, נכון. כנראה שיש, שזה כדאי. כדאי להיוולד גוי.
אוקיי, כן, זה כבר מלמד. אבל האם אפשר לדבר עכשיו על שורש הנשמה, וכאילו...
אז אתם כבר נדבר אחרי גלגולים.
שיכריע וזה לא יהיה ממש בחירה.
כן, טוב, זה תלוי באיזה שלב של הגלגולים אתה נמצא. יש, למשל, אצל חכמי הקבלה, מסבירים מה זה הברכה שלא עשה אני גוי, שלא גלגל אותי בגוי. כי יכולתי להתגלגל שם. אני התגלגלתי. מעין, מה אתה אומר? יש אומרים שלא גוי עשה אותי. כן, לא עשה אני גוי. כן, מה אתה אומר? לא שומע. נכון, 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 נכון. כלומר, לבחור להיוולד גוי, זה לבחור להיוולד אדם שיכול להתגייר. יהודי לא יכול להתגייר, זה אחד החסרונות שלו.
למי ש...
כן. מה? מה אתה רוצה? מה? מה?
לא רוצה, השאלה.
כלום?
הייתה לי שאלה, לא זכרתי.
טוב, טוב. בסדר. אז עכשיו, אחרי כל ההקדמה הנפלאה הזאת, אני חושב שכדאי לחזור אל הפרק. מתחברות הן ביחד, מתוועדות ומתרועעות הנשמות העליונות. כלומר, הן לא טסות לבד, יש מה שנקרא זיווגים עליונים של חיבורים בעולם המטאפיזי. החיבורים שיש לנו בעולם הפיזי הם רק ענף, הם תולדה. נגזרת, אפשר לומר, של החיבורים העליונים. אז מתחברות הן ביחד, מתוועדות ומתרועעות הנשמות העליונות, שלא נכנסו עדיין בגופים. הנשמות העתידות להיוורות שוכני ערבות. מה זה שוכן ערבות? יש שבעה רקיעים לפי חז"ל, נכון? הרקיע העליון נקרא, איך הוא נקרא? ערבות, ערבות. מה?
השני זה וילון, לא?
הקרוב, הראשון, זה וילון. כן? יש כל מיני. עכשיו, הרקיע העליון נקרא ערבות. מה זאת אומרת? ומה יש שם? יש שם רשימה של דברים שנמצאים בערבות. אחד בהם, נשמתם של צדיקים. תלוי לפי הגרסה. יש גרסה עוד נשמותיהם, יש גרסה נשמתם של צדיקים. הרמב״ם עושה מזה צימס בספר מורה נבוכים, כי הוא הולך לפי הגרסה נשמתם של צדיקים. הוא אומר שכל הנשמות, בשורשן הן מאוחדות. אז מתחברות הן ביחד, כן, הנשמות העתידות להיברות שוכני ערבות. האם, מה? הם עדיין שמה בערבות. האם הנשמות, אגב, זה מחלוקת ראשונים, מתי נוצרת הנשמה? רבנו סעדיה גאון למשל סובר שהנשמה נוצרת יחד עם הלידה. אבל רוב המדרשים לא הולכים בכיוון הזה. כן, שוכני, הנשמות העתידות להיברות שוכני ערבות, אם הנשמות שהן בגופים, יש ביטוי כזה, אין בן דוד בא עד שתכלנה נשמות שבגוף. מה זה נשמות שבגוף? יש הבדל בין ההסבר של רשי להסבר של רבנו תם. רשי אומר, מקום יש ברקיע ושמו גוף. גוף משון מגופה.
איפה מדרשת את
רשי? לא. בסנהדרין. כן. אז משמו גוף, משם הנשמות. אז צריך שהם ירדו למטה. הרב קוק מסביר, ראינו עכשיו, אחד הפרקים הקודמים, יש נשמות שהן מגושמות, הן בגוף. יש נשמות שבראש, נשמות יותר עליונות, עם תפיסה יותר רחבה. אז צריך שמוגע שתכלנה הנשמות שבגוף, שלתת מקום לנשמות החדשות, נשמות שבראש. כן? לא, לא בדרך כלל. אבל למה אמרת שזה ביבמות?
שבעה רקיעים זה
הרבה. שבעה, יכול להיות, כן.
לא, לא,
יש אנשים עם תפיסה כזאת פיצית, כי יש להם נשמה פיצית. יש אנשים, מה? כן, היא בגוף, היא בגוף, כן. שבראש זה נשמות עם תפיסת עולם רחבה, כמו שהרב קוק אומר על עצמו, שטה היא נשמתי למעלה מכל נאצל. כן? אל תסגרוני בשום כלוב, לא גשמי ולא רוחני. מרחבים, מרחבים, מרחבי אלה, שטה נפשי.
מלשון ראש?
ראש, מלשון ראש. אותו דבר, כי הראש זה גם ראשוני. כן? ברור. טוב, איפה היינו? אותן נשמות, אומרת שם שהם בגופים, אותם בעלי המעשה, מקירי הגבול, יש כאלה שאומרים, תשמע, אל תחלול בחלומות, בוא נהיה פרגמטיים, בוא נהיה פרקטיים, זה הנשמות שבגוף. זה טוב שיש נשמות כאלה, בלי זה היינו טסים לכל הכיוונים, כן? זה כמו צדיקים, רוצים לבנות כביש, בונים מטר ונחים, למה? כי צריך ללמוד דף יומי. ואומרים, תראה, צריך, לא, עשינו השתדלות, הקדוש ברוך הוא ישלים את הכביש וכו'. לא, יש אנשים אומרים, תשמעו, חבר'ה, צריך לגמור את הכביש. כן, אז זה מה שנקרא, נשמות בעלי מעשה, מכירי הגבול, מעמיקי החיים, בכל תאומותיהם. אם אותן הציפורים הטסות קלות התעופה, מכיר את הזוהר החופשי והנחמד. כלומר, יש הנשמות מחוברות זו לזו. גם הנשמות העליונות בעצמן, וגם העליונות עם התחתונות. יש איזה מין אורגניזם כזה. אורגניזם של הנשמות. זה גם משמש כרקע למאמר המפורסם של הרב קוק, מאמר הדור. במאמר הדור יש שם תיאוריה, שלא כל העולם שמים לב שהיא קיימת שם, תיאוריה לגבי המאגר של הנשמות. הרב אומר שם, שהדורות הקודמים היה הם גדולי עולם, והמון נבער מדעת. ובדורות האחרונים, הגדולים יורדים במדרגתם, וההמון עולה. אז הרב שמה מתאר את זה כמו איזה מין ברבאבא כזה, שמשנה את הצורה שלו. כלומר, יש כאילו מאגר מוגבל של נשמתיות, אז לפעמים היחידים תופסים את העיקר, ואז משאירים את ההמון למטה, ולפעמים זה ההפך. כן? כמן דעת אמרת, נשמות של פלסטלינה. וחילוף ההופעות, אני קורא כאן בפנו, וחילוף ההופעות, שינויי ההכרות, עושה עושר, מסביע ברכה, מייפה ומשפר את העולם. לכן אומר הרב, זה שיש סוגים שונים של אנשים, זה טוב, אל תעשה מזה עניין. כולם צריכים לעשות ככה. לא, יש כאלה שצריכים לעשות ככה. זה כמו שלפעמים אנשים שואלים אותי, איך צריך ללמוד תורה? האם לפי השיטה הזאת, או לפי השיטה הזאת, או לפי השיטה הזאת? תלוי, מה שמתאים לך, זה מה שיהיה. כן? איזה מסלול חיים אני צריך לבחור? מה, זה מסלול חיים? הקדוש ברוך הוא ברא מיליארדי בני אדם, ועשרות מיליוני יהודים, כל אחד יש לו את המסלול שלו. ברור.
אין אדם לומד, אלא במקום
של ליבו חפץ. כן, יפה, בדיוק. את החיים ואת כל היקום. שפריר השלום הולך ומתרקע, כלומר הולך והופך להיות רקיע. האור הולך ומתפאר, פאר משון פארות, משון התפשטות. מידת התפארת בקבלה היא מידה מרכזית שמקרינה על הכל. אז זה נקרא שלום הנשמות. יש גם שלום האומות, שלום בני אדם, אבל יש גם שלום הנשמות, וגם לזה יש תפקיד. כן? שפריר זה הערה. כן, זה מין קרן אור שיוצאת מהחושך. זה נקרא שפריר.
שהאור נהיה
לרקיע? כן, נהיה רקיע. כלומר, זה כמו שהזוהר אומר, שאדם מקיים מצווה, אז הוא עושה רקיע חדש. כן. מה? רקיע, הרי מה זה רקיע? זה התפיסה שלך את אלוהים. כן, זה מה שנקרא, מיום שחרב בית המקדש, לא נראה רקיע בטהרתו. מה זה לא נראה רקיע בטהרתו? התפיסה של האלוהות התקטנה. תדע? אז זה נקרא שעושה רקיע, כלומר, הוא מרבה תפיסות חדשות. לכל אדם יש רקיע משלו וארץ משלו. כן? שמיים וארץ. טוב.